שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, טל דנינו, ברוך הבא לסקט של בני דוד.
שלום הרב אלישיב.
שלום, שלום. אנחנו בדרך כלל לא מציינים תאריך כשאנחנו מדברים בשיחות האלה בהסקטים, אנשים שומעים את זה בזמנים שונים, אבל עכשיו התאריך הוא כן משמעותי, אנחנו בדיוק עומדים להיכנס ליום שבו לפני 17 שנה נפל עמנואל מורנו, חבר שלך למחזור בעילי, ומי שהשתתפת עכשיו בכתיבת ספר לזכרו. אז אנחנו נדבר על כל מיני דברים ופרקים, אבל בואו ננסה להתחיל מהרגע הזה, איפה זה תופס אותך לפני 17 שנה, כשאתה פתאום שומע שעמנואל, שיש לך היכרות טובה איתו מהמכינה, אבל לא כל הזמן בקשר, ואיך אתה שומע פתאום?
צריך להבין שקודם כל, נכון, לא הייתי מהחברים, מהמעגל חברים הראשון של עמנואל, אבל הייתי קרוב משפחה שלו, אפילו רקדנו בחתונה של אחיו, כי הוא התחתן עם קרובת משפחה שלי, ובעצם רק שנה אחר כך הכרנו באלי, ובאמת גם צחקנו על זה, על אח שלו ועל עוד, אבל הפער בין ההיכרות עם עמנואל לבין מה שמספרים עליו בתחום המסוים שהוא התעסק איתו ביחידה, לבין כל העוצמות שהתפרצו בעם ישראל, עימם אותי. וגם סקרן אותי וריתק אותי, ועוד יותר נמשכתי לזה, במיוחד שאני מכיר את המשפחה, אני מכיר את ההורים, אני מכיר טוב את הרב שמואל, אחיו הגדול, ולא ידעתי, לא ידעתי עד כמה. כמו שאחר כך גם אמרו לי הרבה אחרים
ש... הרבה אנשים לא ידעו. אבל אני שואל בכל זאת, איך אתה שומע? אני קצת אנסה להחזיר את המאזינים שלנו לרקע של התקופה. אנחנו מדברים על מלחמה מאוד משונה, מלחמת לבנון השנייה, שבכלל לא ברור שהיא מלחמה או מבצע. זה היה מין שילוב של... זה היה ארוך יותר ממה שאנחנו הכרנו, בשטח מאוד מוגבל.
לא נקרא מלחמה בכלל.
כן. הרבה חללים.
אוסף של מבצעים קטנים.
כן, לא ברור אם כן נכנסים קרקעית או לא נכנסים קרקעית, וסביב זה היה חטיפה, והיה שר ביטחון שלא כל כך בצדק או לא, נכנסים לזה, לא נתפס טוב בציבור, וראש ממשלה ירוק, מה שנקרא במרכאות. זה הייתה תקופה קשה וטעונה, ועורר אצל אנשים הרבה... חרדות, והעורף הותקף, והיו אזרחים שנהרגו, והיו ספקות לגבי הפעולות עצמן, וחשבנו כבר שזה נגמר, ופתאום איכשהו ביממה האחרונה, בקצה של המבצע, מגיעה ההודעה הזאת, שם שרובנו לא הכרנו, אני הייתי פה בסגל של בני דוד, לא שמעתי לפני כן על שמו של עמנואל, וזו גם הייתה הלוויה בכוונה או לא, מאוד, מאוד מאוחר בלילה, עם אווירה של חשאיות, ופתאום שמענו כותרות שמפקד סיירת מטכ"ל, אם אני לא טועה, אז הוא זה שאמר שזאת היחידה הכי טובה, והוא הלוחם הכי טוב ביחידה, אז הוא הלוחם, לא יודע, כל מיני סופרלטיבים.
המפקד שלו.
המפקד כן, שלו גיור. שאמר את זה, גיורה. כן. וכל מיני סופרלטיבים, אז שוב אני חוזר בסוף לשאלה האישית, איך אתה שמעת על זה ו... איפה זה תפס אותך?
באותה תקופה הייתי בתפקיד קצין בטיחות בבסיס גדול בדרום, ובאמת זה תופס אותי במוצאי שבת, שאני באיזשהו משהו יותר חברתי עם המפקדים הבכירים שם, זה ממש עימם אותי. אשתי שמתקשרת ואומרת לי שחבר מהמכינה, מהמחזור, מודיע לה על הדבר הזה, בעצם זה די מהר מנתק אותי, אני צריך שעה, שעתיים כבר בדרך לירושלים, ואז בדרך גם שומעים שזה הולך ונדחה, מ-12 ל-1, ל-2, אני חושב שזה היה ב-3 או ב-4, ההלוויה עם בעצם 5,000 איש, בספר מאוד מאוד, מפורט מאוד יפה, כל הנושא הזה של... שההורים מפחדים, שזה במוצאי שבת, ולא יבואו אנשים להלוויה, ואולי... זה לא היה בא בחשבון לדחות את זה מצד אחד, מצד שני היה מין חשש ש... שמי יהיה שם.
ראש אמן, אם אינני טועה, היה זה שאפילו לא רצה שיפרסמו נכון. את השם, לא רק את התמונה, אלא נכון, שיגידו
נכון,
בכלל.
נכון. אבל... זה היה, עמוס ידין היה ראש אמן, מירי רגב הייתה הצנזור הצבאי, במקרה שני שמות שיחסית מוכרים היום. עם ראש אמן גם הוא היה אחד הבוריינים. נכון, היא אמרה לו, לא יכול להיות, בסוף...
את השם לא תוכל להסתיר, שהיה מישהו שאיננו, זה ידעו.
ואז החליטו באמת בהחלטה די תקדימית לא לפרסם את התמונה שלו. ושוב, כל דבר כזה קטן, למרות ששום דבר לא הייתה באיזה יד מכוונת, זה רק האדיר את הסקרנות, את הדברים האלה ש... ועם כל הסיפורים שהיו מסביב לאימנואל, שהכל הכל התחבר, כמו אחרי כל גיבור ישראל, אחרי כל לוחם שנהרג, אז יש המון המון דברים מעניינים ומסקרנים, וכל מעשה החסד אצל אימנואל זה היה פי כמה.
אז אני אשמח לנסות קצת לאסוף את התהליך שעובר עליך בשנים ההן, ואיסוף הזיכרונות והסיפורים, ובסוף מה שהוביל לכתיבת הספר. עכשיו אני דווקא רוצה לקחת אותך אחורה. אתה ממחזור ב' של המכינה בעלי, ומחזור ב', קיצור, מה מביא נער מבאר שבע להירשם למקום הזה שלא ברור עדיין מי הוא ומה הוא, הוא בסך הכל קיים שנה. מה הוביל אותך בזמנו לרשם ללמוד בעלי?
טוב, זה באמת צריך איזה סוציולוג כדי להבין את התקופה, הרבה יותר ממה שאנחנו מדברים.
1990 למניינם.
נכון? לא, 89.
89. 90
התגייסנו כבר.
אוקיי.
התחלנו, זה היה ב-89. באמת הייתה לי התלבטות. הבנתי שאני לא הולך לישיבת הסדר. מצד שני, רציתי מאוד משהו שקשור לאיזשהו לימוד, לאיזה לימוד אפילו של שנה, שנתיים, סוג של... באמת הלכתי לאתרת כהנים, ואפילו התקבלתי לשם, אצל הרב רונסקי, ואז הגעתי, שמעתי על אלי ועוד חברים, והיה לנו איזו חבורה מבאר שבע שנכנסה לפה, ואני זוכר שאני מגיע, והרב איגל והרב סדן מראיינים אותי, ואני זוכר עד היום את זה שהם מאוד לחוצים מזה שהם מגיעים יותר מדי, והם אומרים לי, בסוף, אם נרשמתי או ניסיתי לעוד מקומות, ואני בתמימותי, של נער, אני אומר, כן, התקבלתי לאתרת כהנים, והם מבסוטים, איזה יופי, התקבלת, אז תלך לשם. אני מתחיל, איך אני עכשיו? הצלחתי לשכנע אותם בסוף.
כמה הייתם בסוף במחזור, אתה זוכר?
כן, בערך 100.
כבר 100.
אני חושב באזור 100. וזהו, זה היה אווירה באמת מופלאה.
לא היה פה כלום. אתה יודע, מסתובב פה עכשיו עם כל הבניינים וכל הקמפוס הזה והמוסדות.
עשרות סיפורים, עשרות סיפורים של איך התחלנו ועבדנו בגינון ועבדנו בכל דבר אנחנו עשינו, והטיולי ג'יפים שהרבנים נהגו וכל הילדים שם, הילדים היינו, כן. מצד אחד. מצד שני, הרגשנו שסומכים עלינו, הרגשנו גם במדסים, אני זוכר שה... את העוצמות של נערים שמתכוננים לצבא, זה היה משהו כזה עוצמתי של פתאום...
אתם הייתם חלוצים ומהפכנים. כל הרעיון הזה של אנשים שלוקחים רציני את הדתיות ובתור קבוצה, ולא רק שהם לא כאילו מבקשים הנחות בשירות הצבאי, אלא בדיוק להפך, ושבית המדרש שולח לך, משהו שהיום כמעט הפך מובן מאליו, ולא מייחד רק את אלי היום, זה היה אז רעיון... מאוד חדשני, ואז מעניין מי סוג הטיפוסים
ממש,
שמתקבצים.
אפילו יותר מזה, אני זוכר אפילו שאתה אומר את זה, שהופתעתי לטובה, שמדברים על דברים שלא מדברים במקומות אחרים, לא מדברים בישיבות תיכוניות, לא מדברים בישיבות הסדר, ופתאום פה מדברים על אמונה, והקדוש ברוך הוא, ואיך זה...
מותר לשאול כל שאלה.
כן, כן, זה הפליא אותי, וזה מגנט פה הרבה מאוד אנשים, שמאוד... מאוד התחברו לזה, עם כל מה שמסביב וכל האנשים שהיו פה, באמת זה יצר פה חבורה מופלאה, באמת עם עוצמות שנתנו המון, המון שנים קדימה, עוד הרגשנו את הדבר הזה. Mm-hmm. מצד שני, גם היו ביקורות. הביקורות האלה, גם אותם אפשר להגיד עכשיו, גם לאימנואל היו ביקורות, וזה מופיע בספר, אפילו בעצבים.
מה הפריע לי אימנואל פה?
הפריע לי אימנואל כל האליטיזם, וזה שזה נדבק אליו. הוא היה מאוד מאוד פשוט.
לא, רגע, אני מדבר על השנה ההיא, לא בדיעבד. כבר אז?
כבר אז, כן. זה שבשבת אנחנו שרים, גם בספר לא מופיע השיר המלא של אוצו יצווה תופר, כי אימנואל מורנו.
זאת אומרת, הייתה כבר קצת הרצת...
כן, אבל לא רק לאימנואל, היו לפני כן עוד שמות ששובצו במקום...
כן, הכלים, החזקים...
לא, שמות פרטיים, עם שם פרטי ומשפחה. כן, כשהם הכי... הם הולכים והתקבלו לשלדג ולמתכל, ופחות פרוסטייס, אבל כל מיני דברים כאלה. והוא היה מתעצבן שזה, וגם לימים שכל מיני אנשים שמגיעים ומכירים להם את אימנואל שהתקבל ליחידה, ולימים שהוא מגיע למכינה, ווואו, מדברים עליו במין עירת כזאת, הוא בסיירת מטכ"ל, והוא עשה ככה, ולימים כן. גם דירני שנכתב, ויש שמועות שהוא... אז היה משהו שהוא נורא נורא סלד ממנו.
כן, זה בוא נגיד שכל הסיפור הזה של... אוקיי, זה נושא שהפך להיות מוכר מאוד אחר כך בבני דוד כבעייתי ואתגר חינוכי, ומה עם הרוב האנשים שהם לא ביחידות האלה.
בספר יש על זה פירוט, וממש, אומנם לא מספיק כדי שבמכינה יבינו את זה, אבל מבינים את הרעיון.
אני חושב שהבינו מאז. בכל זאת לומדים משהו עם השנים. אבל בכל מקרה, דבר אחרון על השנה היה, איך אתה יכול לאפיין את אימנואל, בתור חבר, בתור תלמיד פה במכינה, בתור...
מהאנשים, אני מקווה שאני לא חוטא בשום מילה, אבל מהאנשים מצד אחד הפשוטים, מצד שני המובילים, בעשייה, אם צריך מישהו שמתנדב, אז הוא יהיה ראשון, ולא כולם ישימו לב שהוא פתאום בכלל שוטף כלים עכשיו, או מגיש, או עושה כל מיני דברים שאף אחד לא יודע שהוא עשה. בא, עושה, נעלם, בלי שום מצב שרואים אותו. מאוד מתכתב עם זה שלא רואים את התמונה שלו, זה כן. עם אותו רעיון. ומצד, כלומר, מצד אחד הפשטות הזאת, מצד שני שהוא במוקדי העשייה. את הוויכוחים בעיקר הוא משאיר לבית המדרש, לזה עם החברים, מעשה שובבות ומעשים אחרים, אבל בהחלט... ביום יום על הבמה הציבורית במכינה, הוא לא נראה, אבל יודעים, הוא נוכח.
כן. אני מניח שאם היינו שואלים אז אנשים, מי מכל המחזור שלכם, הוא יהפוך להיות אגדה, או מין, הוא לא היה הראשון.
נכון. הוא לא היה הראשון, לדעתי הוא גם לא היה השני. אמרו לי גם כמה אנשים מהמחזור שלנו, וואו, על אימנואל לא היינו מאמינים, שוב, לא בדיעבד, כאילו... עכשיו זה לא חוכמה להגיד את זה.
לא, אני מכיר גם את התיאורים של חברו לצוות, נפתלי בנט, שהוא אמר, אימנואל, גם בצוות שלנו, הוא לא היה הראשון ולא הבולט ביותר, היה בו משהו מיוחד, שקשור לגרף הלמידה, ואי הוויתור העצמי, וניסיון כל הזמן לשאול את עצמו, גם הדברים שהצליחו, איך אפשר לעשות אותם יותר טוב, ושזה בעצם...
אימנואל היה מהבחינה הזאת, אם נתקדם בחיים של אימנואל מהבחינה לצוות, ודיברנו עם לא מעט אנשים מהצוות, אז זה היה בעיקר השקידה, ההתמסרות, באמת רף הלמידה, אבל לגבי מה שאמרת על הציטוט של בנט, זה נשמע כאילו אימנואל, הוא היה כזה בינוני וזה. אף אחד בצוות, לא, הוא לא היה בינוני, כן, הוא היה, שוב, חלק מהדברים, הוא היה קצת שלומפר, הוא היה מפוזר, הוא היה עשה שטויות, אבל אף אחד מהצוות, כולל המפקדים, כולל גיורה, לא היה מוותר על אימנואל, בכל שלב. גם זה מופיע בפרק אחר של 40 דקות, שהרצי אומר, מכל האנשים שאני רק יכול לחשוב עליהם, הכי הייתי רוצה שאימנואל יהיה איתי באיזה מבצע, שפתאום נעמד מולם 7 מטר מהם, איזה מחבל עם קלאץ' שדורך עליהם את הקלאץ' ומתלבט אם יש בתוך השיחים שני אנשים או לא, ועומד שם 40 דקות. 7 שניות זה נצח, אז הוא עומד 40 דקות מולם, והם לא יכולים כמעט לנשום. איך הרצי אומר? הדבר היחיד שיכולנו להזיז זה קצת את האישונים. זהו, חוץ מזה, גם בקשר, הם לא יכולים לדבר, עשו טיקטוקים על ה-PTT. וזה בעצם התחושה שאימנואל משאיר אצל כולם. אנחנו לא מבטרים על הנוכחות שלו לידינו. גם בצוות, למרות שהוא לא היה הנווט הכי טוב, או הרץ הכי טוב, או כל מיני דברים אחרים, הוא היה הרוח של הצוות, גם גיורא מודה בזה, גם נפתלי מודה בזה.
כן, לא הודות, זה לא שכאילו קשה להם, כולם פרגנים ואוהבים, אבל זה כן חשוב, בגלל שיש, למה אני מציין את זה? זה גם חשוב לעניין חינוכי, וגם כל אחד איכשהו מסתכל על עצמו, ש... אתה יודע, כמו שכתוב בספר שמואל, ששמואל מחפש את מי למשוך ל... היה אחד שברור לו שזה לא, שהוא בלתי, מה שנקרא, וזה דוד. עליו הוא אפילו לא חשב, וזה לא אדם שלא הבין בבני אדם, זה שמואל הנביא. ועדיין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אותו משפט נפלא, שתמיד כדאי לנו להזכיר לעצמנו, שהאדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. זאת אומרת, האיכויות שהופכות אנשים בהרבה תחומים, אתה יודע, יש כל מיני מחקרים על זה שלאו דווקא אנשים הציונים הכי גבוהים בהרווארד, הם הפכו להיות המנכ״לים הכי טובים. כל מיני, זאת אומרת, יש איזה שהם איכויות אנושיות שהם לא תמיד מה שאתה רואה במבט ראשון. יש את ה... אני לא רוצה להגיד אבן מעשו הבונים, אף אחד לא מעש בו, כן? כמו שאתה מתאר. אבל עדיין זה חשוב לדעת שיש איכויות שהן חבויות, ולפעמים הדברים הכי מעניינים בבן אדם, זה לא מה שאתה רואה, וזה חשוב סתם בהתנהלות. כמו שאמרתי, איך שאדם מסתכל על עצמו, במפגש שלו עם חבר, אז אני מהצד הזה...
נכון, נכון, ויכול להיות שדווקא בגלל שהתמונה של אימנו לא התפרסמה, זה גורם יותר לאנשים להתחבר לדמות הזאת. וכש... שומעים עליו בכלל, ובפרט בספר, שמפרט את הדמות שלו ככל שניתן רק לתאר ולפרט, לא מעט אנשים שכבר קראו את הספר, גם בקריאה המקדימה לפני שהוא פורסם, ובמיוחד עכשיו אחרי שהוא פורסם, אומרים, הרגשתי שאני סוג של אימנואל, בתכונה הזאת ובתחום הזה. הרבה יותר קל להתחבר לדמות כשאין פנים, עד כמה שזה... נשמע קצת מרחיק.
אז לפני שניכנס לכמה הדברים שכן מתוארים פה, אגב, שם הספר לא ציינו, אבל שם הספר הוא אימנואל מורנו, המעט שניתן לספר. יש קרדיט פה לשני מחברים, שזה יוני רוטנברג ואתה, טל, כשאני מבין שיוני הוא זה שעושה את החלק הארי של הכתיבה עצמה, ושאתה, אפשר להגיד, מנהל את האירוע של איסוף המידע, ושל לברור ולסנן מתוך כל זה, אז... נכון? אני כן. מגדיר נכון. אז זה אומר, אז לפני שנדבר על התהליך הזה, והוא גם מעניין אותי כמי ש... אישית, כמי שעוסק בהוצאת ספרים, מה הביא אותך מהמצב של חבר שמתעניין, שככה כואבת לנופלו של אימנואל, מה הביא אותך למצב שבו אתה אומר, יאללה, אני מקדיש... את מה שדרוש כדי להוציא ספר לזכרו. אני מניח גם שהיו עוד יוזמות, עוד ניסיונות, בסוף שלכם
נכון,
צלח.
נכון, אז... היו כמה יוזמות, אני יודע לפחות על שתיים, אבל חלק נעלמו, הפסיקו מאוד בהתחלה, חלק בקצת בשלבים יותר מאוחרים, אפילו לאחד מהם הייתי קצת שותף, אבל לא בתור מוביל. ובעצם מה שאמרתי קודם, לפני כמה דקות, זה שבעצם כבר בהלוויה שהבנתי את הפער בין האימנואל שאני הכרתי לאימנואל שבאמת במציאות, של מה שהוא עשה, של היכולות, של הדברים שהוא עשה למען עם ישראל, הפער הזה גדול מדי, וזה סקרן אותי וריתק אותי, ומאוד רציתי להתחבר לזה, ובאמת התחלתי לאסוף נתונים ולשמוע חוויות, במעט ש... שרק אפשר לשמוע ממי שהסכים לדבר, וגם מהמשפחה. ועוברות השנים, ולפני משהו כמו, בערך אחרי 10 שנים, מהנפילה של אימנואל, אני בעצם מרגיש מין כוחות כאלה, שאני אומר, איזה בוקר, זה ממש היה בוקר, שאני אומר, חייב להיות עליו ספר. אין דבר כזה. עם ישראל חייב ספר, ואני שואל את שמואל, את אחיו הגדול, והוא אומר לי, כן, זה מתחיל, זאת מתחילה, תנסה, ושוב, זה לא צולח. ולפני משהו כמו 2.5 שנים, אחד האחים מגיע אליי מהמשפחה, ואומר לי, אתה זוכר שדיברת על ספר? הוא אומר, כן, לא הצליח. הוא אומר, לא, אז אנחנו רוצים שאתה. אמרתי, מה אני? אני לא, אני, יש לי עבודה, יש לי חיים אחר, אנחנו רוצים שאתה, אם אתה מסכים, בתנאי אחד, שלא עוצרים. כי הרבה יחזבו אותנו, ואנחנו פתחנו את הלב, וניסינו לאסוף דברים, ובאמת, אני ראיתי גם המון עבודות, והמון חומרים של, אפילו ברמה הכי בסיסית, של אוסף של ציטוטים, של חברים מהיחידה, חברי ילדות, ורואים שיש פה באמת המון סיפורים, באמת המון המון חומר, אבל לא, אני לא רוצה לעשות את זה ובאמת לאט לאט התחלנו לגבש מה המדיניות, על מה הספר ידבר, על מה אפשר לדבר. אנחנו לא רוצים לא להסתכסך, לא לעשות נזק למדינה, לא להסתכסך עם היחידה, לא להילחם בצנזורה, לא מול היחידה ולא מול אמן ולא מול המערך המבצעים המיוחדים. ובשלב מסוים אנחנו מתחילים לחפש סופר שיתאים לנו, וזה סופר ש... זה לא ספר ש... סופר יושב מול המחשב ובודה ממוחו הקודח כל מיני דברים, אלא זה, יש פה אוסף של סיפורים שהוא צריך בחוכמה מיוחדת לטוות אותם, לפרוס אותם, לאחד אותם למקום אחד, וגם בסוף לתווך את הכל למשפחה. המשפחה שמצד אחד מאוד רוצה שיהיה ספר, מצד שני מאוד דעתנית, כל אחד רוצה את האימנואל שלו. יש בעמוד הראשון או השני הערה, לכל אחד יש את האימנואל שלו. מתוך עשרות האנשים שראיינו, יש, מצאנו אימנואל מסוים, ששוב, יש לו כל מיני פנים, ופה ניסינו להנגיש, ומי שלא מתחבר לה, אנחנו כבר מצירים ומתנצלים מראש, וגם אחד הסיכומים עם המשפחה, כבר לפני שנתיים, היה שהם לא קוראים את הספר. כי אם הם יקראו את הספר...
על זה אני מצדיע לכם, זה, במיוחד.
זה, גם על זה, שום דבר לא היה פשוט, אני גם, מעבר לכל התפקידים שלי, גם הייתי המקשר...
לא הייתם יוצאים מזה פשוט, לא היה לנו ספר היום.
הייתי המקשר של המשפחה, כל שבועיים, שלושה, התייצבתי מול האבא והאימא. בשלב מסוים הבנתי שזה לא רק המטרה של הספר, יש פה עוד כל מיני מטרות, חלקם גם ברמה האישית שלי, שממש צריך להתאבד על הדברים. המטרה הנוספת, כמו שגם אמרנו שבוע שעבר לראש הממשלה, זה ספר זיכרון למשפחה. יש פה משהו שמקפל המון המון סיפורים, שאיך אחד האחים מגדיר, עשרות סיפורים ששכחנו, עשרות סיפורים חדשים, שבכלל לא הכרנו. וגם ספר שמזקק את הפייק ואת האמת, ומנסה ממה שניתן לספר
אגדות.
את האמת.
האגדות הן רבות מספור. ו...
גם בגלל שבמקום שהוא היה, גם בגלל שהתמונה שלו לא מפורסמת, וכן, גם בגלל שעוברות, אנחנו סתם, סיפור פייק, שכמובן לא נכנס לספר נכנסו כמה שיותר דברים אמיתיים, למעט עיגולי פינות כאלה ואחרות שנדרשות. מישהו עם שם, דרגה ופנים, שסיפר למשפחה שחבר שלו, שהוא טייס, הנחית את אמנואל עם תיק בגובה 1.5 מטר, בקרחת יער בסוריה, עם המסוק, אמנואל אומר לו להתראות, והוא טס בחזרה לישראל, והוא חוזר לשם אחרי שבועיים, לאותה נקודה, ואמנואל עולה מסוק, וחוזר לארץ, סיפור שלא היה ולא נברא, בשום...
אולי הוא היה, רק לא עם אמנואל.
נכון, יכול להיות. אני מאמין שגם לא היה, אבל לא משנה. בוודאות, 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 אז אנשים אומרים לנו, רגע, אבל אם לא יודעים את כל מה שאפשר להגיד על אמנואל, אולי זה היה על אמנואל, אנחנו יודעים להגיד בוודאות, זה לא היה על אמנואל. גם כל מיני דברים, האישה בסוריה שהייתה לו, כאילו הוא פיתח איזה משפחה.
אתה רוצה שאני עכשיו אביך את כל הרשימה שאני שמעתי, על זה שהייתה לו חנות פלאפל בעזה, ועל זה שהוא היה הוא היה מטיף במסגד, בדרום לבנון.
שראו אותו בסרט שהוא מטיף, אמרתי, איפה הסרט? תראו לי את הסרט הזה. אני נחשפתי לאלפי מסמכים, לעשרות סרטונים, להמון המון סיפורים. חלק מהם באמת מעולם לא סופרו, וחלק מהם סופרו עד השבעה. אנשים שהמשפחה חשבה שהם נעלמו לגמרי מהגלובוס, והצלחנו לאתר אותם ולהגיע לאנשים ש...
אז באמת מעניין אותי התהליך. בעצם אתה פונה, כל האנשים האלה, אני מניח שחלק גדול מהמרואיינים הם אנשי צללים שבעצמם לא אוהבים לדבר ולא יודעים גם מה מותר לספר לכם. מקבלים פנייה שהיא לא מאיזה גוף רשמי, אלא זה קשה לשכנע אנשים להיפתח, להסכים לפגוש אתכם?
נוראי.
הייתם צריכים לגייס בני משפחה, או מי פתח לכם את הדלתות?
בסוף הרוב נפל עליי. המשפחה הייתה מאוד מאוד מגויסת מצד אחד, מצד שני, אני בחזית. כשאני מאתר טלפון, וגם איך מאתרים טלפון של בן אדם שהוא
לא... זה לא אנשים בגוגל.
כן, ובן אדם שאף פעם אין לו שני אביים כחולים, זה תמיד נעלם, ואין לו שום תמונה בפרופיל.
תפגוש אותי בקרחת יער בסוריה.
לא, ולרוב הם לא מגיבים. מי שלא רוצה להגיב, לא מגיב. לא, אין לייק, אין, אני לא מעוניין. פשוט לא מגיבים. אתה לא יודע, קיבל את ההודעה, לא קיבל, אין לך מושג. וזה מתיש, וזה מוציא המון כוחות. מצד שני, וגם כתבתי את זה שם בפרק האחרון בספר, בנימה אישית, שמצד שני, החברים האלה, אלה שמישהו פונה אליהם, שהם לא מכירים, ורוצה להיפגש איתם, ומבחינתם זה סוג של עיתונאי של חיזבאללה שרוצה לראיין אותם. זה אין להם מושג, בחיים הם לא התראינו. מצד שני, יש להם את התחושות העוצמתיות, את הזיכרונות שעמנואל, הם סוחבים עם עמנואל. אנשים שהיו בני זוג שלו, בכל מיני מקומות מבודדים בעולם, והם עשו איתו דברים מטורפים, פשוט ככה. וואו, למי אני אספר את זה? נכון, כן. יש דברים שאי אפשר לספר, כדי לא לחשוף שיטות וכדי לא לחשוף דברים. אבל מה שכן אפשר לספר, אני גם אמרתי לימים בצנזורה שהיינו, הרגו אותנו מעל 4 חודשים, אמרתי, תביאו לי כל סיפור. איזה סיפור הכי סודי ביותר שתרצו? אני לוקח אותו ומוריד ממנו עד חמישה נתונים, אפשר לפרסם את הסיפור.
בדיוק.
מדינת היעד, משהו על השיטה, איזה שם שצריך לשנות, ועוד איזה שני נתונים ספר שיש לנו, ואפשר לפרסם כל סיפור.
שמע, אני מניח שזה גם, לא שזו הייתה המטרה שלכם, אבל אני מניח שעשיתם גם טובה גדולה להרבה אנשים שאפשרתם להם לדבר. זאת אומרת, אני מכיר את החוויה הזאת אצל אנשים, שיושב להם משהו על הלב כל השנים, וסוף סוף הם יכולים לשתף, אז זה גם זכות, וזה גם הזדמנות להכיר אנשים, ואני בטוח שהכרת בתהליך הזה אנשים מאוד מעניינים.
נגעת באחת המטרות האישיות שלי, זה באמת מלח הארץ, אבל כדי לחבר את הדבר הזה, אני זוכר שיוני ואני, לפעמים אני לבד, יוצאים מרעיונות פעורי פה, לסת שמותה, נדהמים. גם אנשים לפעמים חשפו קצת יותר דברים או שלא הוקלטו, או שתכבה את ההקלטה, או דברים שלא נכנסו לספר. ואני הבטחתי לעצמי כבר אז שנעשה מהדורה מיוחדת לכל אותם מרויינים, ואני אישית אחזור אליהם. יש לי עכשיו חברת משלוחים שאני יכול לשלוח לכולם? לא. אני אישית רוצה לחזור אליהם עם מהדורה של כריכה קשה, עם עוד איזו תשורה אישית, להסתכל להם בעיניים ולהגיד תודה.
כל הכבוד.
זה היה לי חשוב מאוד בתהליך הזה, כדי לסגור את המעגל של וואו, העוצמות האלה, הסיפורים המטורפים ששמענו, שחלק מהם עוד, עוד, עוד משהו ש... אותו ספר זיכרון, יש פה איזו תמונה ב...
כן, אתה יודע, זה מצחיק קצת לשים פה מדור תמונות.
נכון, אבל...
עדיין קולטים משהו מה...
אנשים אוהבים את זה, ויש פה תמונה שעמנואל מטייל בארץ עם גמל, שזה טיול, טיול יחידתי. כנראה עשו משהו עם גמלים גם, ובמהלך ההתעסקות הזאת, אני לוקח את התמונה הזאת, ואני מראה את זה להורים, וההורים פשוט בוכים, תמונה שהם לא ראו. ואבא אומר לי, תביא לי את התמונה הזאת. וזה לא תביא לי בוואטסאפ. זה תביא לי, אני הולך ומפתח, ושם את זה על קרטון או קרש, ומביא לו שיהיה לו לבית, שוואו, תמונה שהוא לא הכיר, וזה אחרי 15-16 שנה, אחרי הנפילה של עמנואל, והם מקבלים מדעים חדשים, סיפורים חדשים, תמונות, וכל מיני גם הרגשות של החברים שמתראיינים, ומספרים כל מיני דברים, או שהם שכחו, או שהם לא מכירים. וזה באמת היה יעד ומרתק בפני עצמו.
אחת הפעולות, הזכרת אותה כבר, שהיא מוכרת יותר, וגם נדונה בעבר בכל מיני מקומות, זו הפעולה של חטיפתו של מוסטפא דיראני. זה דווקא שייך לשלב יחסית מוקדם בקריירה הצבאית של עמנואל. ויש שם אבל משהו שהוא מעבר למבצעי. אני דווקא מכיר את הסיפור, אבל אני מעדיף שאתה תספר, גם בזה התפרסו כל מיני גרסאות לא לגמרי מדויקות. בגדול, מי שלא מכיר, מוסטפא דיראני היה אחד מהשובים של רון ארד, האחרון שידעו שרון ארד היה אצלו בבגאז' של הרכב למרבה הבושה והחלימה שלו, והמטרה הייתה לחטוף אותו, להביא אותו לגבולנו, גם כדי להוציא מידע, גם אולי כקלף מיקוח, והוא ישב הרבה שנים פה בכלא הישראלי. מי שנשלח להביא אותו זה... כמה צוותים מהיחידה הזאת, מסיירת מטכ"ל, ועמנואל שם אחד הלוחמים. אתה יכול לספר לנו את הגרסה הנכונה של מה שקרה שם?
כן, אני תוך כדי שאתה אומר, אני רושם את כל האנשים שדיברו איתנו על דיראני. ובעצם, אני עכשיו הגעתי ל6 אנשים, וזה גם מעניין, כי אתה מזקק את הסיפור מגרסה לגרסה. וכשאתה מאמת... אתה אומר, רגע, שם לא היה סולם. הוא אומר לך, מה פתאום? מי אמר לך שאין סולם? אתה אומר לו, זה וזה, מה פתאום? הוא היה בכלל בצד השני של הבניין.
כן.
דברים כאלה.
אפילו אנשים שהשתתפו.
כן. אתה הרבה יותר מדייק את הסיפור, כולל הרצי, דרך אגב, הרמטכ"ל של היום, גם סיפר לנו גם על הדבר הזה. ובאמת, אחד הפסגות של הערכיות שבאמת התפרסמו על דיראני, זה שאשתו מתחילה לצרוח שם לכל כיוון, וגם בספר זה מתואר בצורה מאוד יפה, איך שהם חוששים שעכשיו, וואו, צריכים להכניס באיזה כדור.
למעשה הם פורצים לחדר השינה שלהם, באמצע הלילה, את אמנואל מיד, את דיראני מיד מנטרלים בגרוף, אם אני זוכר נכון.
ליאור לוטן ואמנואל מורן הם שני אנשים שנכנסים ראשונים לחדר.
רצים משם, אבל פתאום אשתו מתחילה בצרחות. עכשיו אתה לא רוצה להרוג אותה שלא לצורך, אתה גם לא רוצה שהיא תחשוף את כולם, זה בדיוק מה שיכול לסבך את כל המבצע, ופה צריך את היכולת.
את הכפר, והייתה הנחיה מדויקת של שר הביטחון אהוד ברק, שלא יורים, משתלם.
אולי שר ביטחון, סגן הרמטכ"ל, אני חושב, לא?
אני חושב שר ביטחון, אני לא בטוח, יכול להיות.
אולי אני טועה, אתה יודע מה.
הכל יכול להיות, טוב, אולי גם אני טועה, אבל, וגם אהוד ברק התראיין דרך אגב, אבל אמנואל קולט בחושים שלו, שכבר אז מדהימים את כולם, תוך כדי שיש פה אישה, מוסלמית, באמצע כפר, עם אנשים זרים מסביבה.
גברים.
רעולי פנים, שנכנסו וגם מחטיפים, מכניסים מכות לבעלה. והוא פשוט מבין שהיא עם גופייה, והוא מרים את ה... היה שם איזה סמיכה, הוא שם עליה והיא משתתקת. וכולם נדמים, איך...
זאת רגישות אנושית, ואפילו עדינות, אתה יודע, אתה רגע נותן גרוף הולם למישהו בפנים, שזה לא כמו בסרט אקשן, זה אמיתי, אתה עם אדרנלין, ומיד לעשות את המעבר ולהבין את הרגישות נפש של אישה בתוך כל ה...
ממש ככה.
ואחרי זה גם אהוד ברק, אם כבר הזכרת אותו, כשהם חוזרים לגבולנו, אז ברק ככה זורק לו איזה הערה, אמנואל, אני מבין שהצטרפת למשמרת הצניעות או משהו כזה.
אני לא מכיר את הסיפור הזה.
אני מבין שהוא העיר לו על זה, ואוקיי, אני מוכן לעשות את השיעורי בית שלי.
אני ממש לא מכיר את זה, גם לא שמענו את זה מאף אחד.
בחיבה, כן?
לא, גם לא מאהוד ברק.
אין סיבה שברק יזכור את זה, אבל...
כן, לא, גם מאהוד ברק וגם האחרים שהיו, אבל...
אוקיי, אני אדוק את הגרסה שאני קיבלתי.
תתקיל אותי. אמא של אמנואל, סילביה, שהיא שומעת את הסיפור הזה עוד בחייו, והיא אומרת לנו את זה כמובן שנים רבות אחרי שהוא נפל, היא אומרת לי, זה אמנואל שלנו, זה אמנואל שלי. זהו, אחרי הדבר הזה, מבחינתי, הוא הגיע לפסקה הגבוהה ביותר שיכולה להיות בעולם, איזה קידוש שם שמיים מבחינתה הזה, הדבר הזה שאמנואל מכסה באמצע מבצע, בארץ זרה, אישה ש... עם החושים, זה מאוד מאוד מחמם לה את הלב ומחמיא לה, ומצד שני, זה אחד הזיכרונות הכי משמעותיים שיש לה בתחומים האלה, ממה שהיא מכירה, היא בכלל לא יודעת מה הוא עושה בצבא.
גם התיאור אבל שאתה נתת מהשיח, שהרצי איתו בשיח, נכון? וזה גם קשור, אולי לא לסיפור של צניות, לערך של צניות, אבל ליכולת לקבל החלטה, מושכלת, בקור רוח, בתנאים מאוד מאוד קיצוניים, זה משהו זה קשור לאלמנט המיוחד שהיה בו. אחרי. זאת אומרת, תיארו אותו בתור מישהו הנהגת המדינה סומכת עליו בקבלת החלטות, שאם הוא טועה, זה ברמה שיכולה לפרוץ מלחמה.
נכון, ממש. היה המון פעמים כאלה, זה גם היה עם הרצי, אנחנו יודעים על עוד כמה סיפורים שלא נכנסו לספר, שזה סוג של, כן, כן.
לא, כי אתה וטוב מי שעסק בצהל בבטיחות, לא סיפרנו גם את הסיפור שלך, לא רצית, אבל אני כן, אולי כאן הזמן להגיד, שאתה המשכת ביחידת חן גולני, והיית שם ממפי, ואחר כך...
ממפי בגדודים, התחלתי בחן גולני, לימים הייתי בתפקידי מטה ובבטיחות.
בתחום הבטיחות, לא, אז אני נזכר בצהל, יש לנו את כל ה... אני לא זוכר כבר איך קוראים לזה, שאתה עם לייזר או מול סרט, ואיך זה נקרא, משהו שמדמה ירי, ואתה אמור להגיב לאירוע, והחירניקים כמעט תמיד, פשוט יורים לכל, ברגע שיש את החטיפה שאתה רואה במסך.
פעם זה נקרא מיילס, אחר כך סימולטור.
הסימולטורים האלה. לא, זה תמיד נורא מצחיק שפשוט כולם פורצים, ואז הקצין בטיחות או הבקר הנבהל אומר, אתם רואים, פה הרגתם את החטופה, ופה הרגתם את הזה, ופה הרגתם את כל כיתת הכוננות בסרט, מה איתכם? אבל האינסטינקט הוא תמיד להגיב, ולימנו אליי, יש את האיפוק ואת הסבלנות וקריאת
הנחוש
אישי כזה.
בהכשרה שלו יש כמה סיפורים יפים. מההכשרה, גם מגיורא, גם מהחברים בצוות, על הדבר הזה, על מצד אחד, על יכולת תכנון ושקידה וירידה לפרטים ולימוד של המסלולי ניווט, ומצד שני, היכולת המאוד גבוהה של האלתור, ושל השמירת קורוח, ושל הדבקות במשימה כמעט בכל מחיר, ואוי ואבוי אם אמנואל לא יצליח להשיג את הדבר הזה שהוא תכנן. וכן, זה ממשיך אחר כך, בהרבה מאוד דברים שפחות נכנסו, אבל מההכשרה היה אפשר הרבה יותר לדבר על זה, ויש המון המון סיפורים שחלקם התפרסמו בזער אנפין פה או שם, אבל פה הם מובאים במלואם, עם פירוט, ובאמת אפשר ללמוד על הדמות של אמנואל.
אנחנו לא יכולים להיות תחליף לספר, אבל אולי אתה יכול לתת דוגמה אחת לסיפור שלא הכרנו, או שהכרנו אותו בקווים מאוד כלליים, ופה כן אפשר היה לפרט ולשתף, כמו שכתוב פה, המעט שניתן לספר. יש לך דוגמה כזאת?
שני דברים. אחד בפירוט, אחד יותר בצורה כללית אני אדבר עליו. המקום הראשון זה באמת בהמשך למה שאמרתי קודם, במסלול ההכשרה, שאימנואל מקבל משימה להיכנס לבסיס מודיעין, בסיס של אחד מגופי הביטחון, ומקבל תוכניות ומקבל מפות, והוא מכין את הצוות ועושה ציר ניווט. וגיורא, מפקד הצוות שלו, שניחן באותה תקופה באכזריות מיוחדת, לוקח את התיק, תכנון,
עם כל המידע והמפות,
פקודת קרב, ונותן את זה למפקד האבטחה בבסיס.
בבקשה.
זה התוכנית של אמנואל. ואיפה שאמנואל מגיע עם האנשים שלו, רואה בדיוק שם שומר, ובדיוק פטרול, ובדיוק אור.
אמנואל לא יודע את זה ששרפו אותו.
נכון. וגיורא מחכה חדיו בענה, הוא בחפק, בג'יפ, משקיף על הכל, יודע איפה הם נמצאים, ומבסוט, ורוצה לראות איך אמנואל מתקפל, יופי, סוף סוף אני אצליח. ואמנואל לא מוותר, ומצמצם, והולך אחורה, ובספר מפורט בעונד יפה, איך שהוא מתכנן עכשיו עם ענפים קטנים של זה, אתה תיכנס מפה, אתה מפה, רגע, רגע, הוא מבקש עוד הערכה וזה, וגיורא מלחיץ אותו בקשר, ובסוף אמנואל מגיע למצב שהוא ממש נשאר לבד. באיזושהי נקודה ומשתחל ומזה, וממש כמו איזה חתול מגיע למה שהוא צריך לעשות, עושה, ומצליח גם לברוח לחושך אחרון לפני או ראשון, למראה הפנים המופתע של גיורא. הנושא השני שאני אדבר עליו בצורה יותר כללית, הוא מופיע יותר מפורט בספר, אבל ניתן לאנשים לקרוא אותו, ויאמר גם לצנזורה שהם באמת נתנו לנו את האפשרות הזאת, גם מושגים מסוימים לפרסם, לא את הכל כמובן, וגם מבצעים, המבצע האחרון, המבצע האחרון שמדינת ישראל לא הודתה בו, שאימנואל נהרג
בבעלבק.
כן, באזור בעלבק, נתנו לנו לפרסם לא מעט פרטים עליו, הגענו ללא מעט אנשים שהיו ממש מאותו כוח, בלי להיכנס לפירוט הכוח ופירוט הרחבים ומה היה שם והכל, אבל יש לנו לא מעט, ומה הם עשו שם והצליחו, כל מיני דברים. ובאמת הגענו לאנשים מאוד מאוד מרכזיים, כולל טל רוסו, שהוא היה אז בתפקיד תת אלוף, רגע לפני שהוא מקבל תפקיד אלוף, מפקד אגף המבצעים של צה"ל. הוא קיבל על עצמו את כל חיפוק והארגון של הכוחות המיוחדים במלחמת לבנון השנייה, ומכיר טוב את המבצע הזה, זה אפילו מבצע שהוא הגע, וגם את רם שמואלי, שהיה בכיסא מפקד חיל האוויר באותו לילה, ובעצם מפעיל המון מטוסים, מסוקים וכוח, גם כדי להפציץ ולחלץ את הכוח משם, וגם כל הנושא הרפואי המוסק וכל מה שקשור מסביב, וגם על זה גם ראיינו אותו בצורה מאוד מאוד מפורטת, ויוני ידע להכניס את זה מאוד יפה לספר. וזה אחד הדברים שכן, שעם ישראל היום יודע הרבה יותר בצורה מפורטת, גם מה היה ברגעים האחרונים של אמנואל, דברים שהיה אסור לפרסם עד היום.
אז אחרי הכל, בוא, הרי אנשים ישאלו אותי למה לא שאלתי אותך. בסוף, בסוף, למה אי אפשר לפרסם את התמונה שלו, ויכול להיות שבבוא היום זה יותר, אבל עברו 17 שנים, עדיין אי אפשר לפרסם את התמונה שלו.
מעניין שגם את הסיבה באמת, האמיתית אסור להגיד.
יוני נתניהו היה מפקד סיירת מטכ"ל, והתמונתו מוכרת לכל ישראלי.
כן. יש בין 2 ל-3 סיבות. שתיים מהסיבות הן ממש ממש מבצעיות. למה אסור לפרסם את התמונה שלו? ואפשר גם בזה לדמיין, אבל...
מה אפשר לדמיין?
מה אפשר לדמיין? שאם התמונה שלו תתפרסם, אז...
מי יבין מה?
שיטות מסוימות של צהל עלולות להיחשף.
כלומר, דברים. מישהו שפגש אותו ולא הבין את מי הוא פוגש, אז יתחילו לעשות חישובים לאחור ויגידו, רגע, אם הם עובדים ככה, הוא בעצם היה ישראלי.
יכול להיות.
זה יכול לשרוף.
יכול להיות שהוא גידל טוטים באיזה מקום. יכול להיות שהוא גידל ארנבות. יכול להיות שהוא עשה דברים אחרים שיכולים להבין מהם כל מיני דברים. אחד הציטוטים בספר על גיורה, של גיורה, סליחה, זה על היכולות, מישהו אמר לנו, אימנו שהוא להטוטן. ואני אמרתי, מה זאת אומרת? זה שחקן, התיאור שנתנו לי, אבל גיורא נתן את זה, זה גם קצת מפורסם, שאם היו נותנים לכל בן אדם להיכנס לחדר האוכל בקיבוץ, ולהיות אחד מבני הקיבוץ, עכשיו תיכנס לחדר האוכל, תמזוג לעצמך אוכל, תעבור בתור, תשב, שלא יחשדו בך שאתה בן קיבוץ.
אז אם שאתה לא בן קיבוץ.
שלא יחשדו בך שאתה לא בן קיבוץ, כן. נכון. ואם הצלחת במשימה, אתה צריך להסתכל, להשקיף על האנשים, לתצפת, לראות איך הם הולכים, לראות את ההתנהגות ואת הבגדים ועוד ועוד ועוד. וגיורא אומר על אימנואל שאם היו נותנים את זה לאימנואל, כולם היו בטוחים בקיבוץ שהוא המזכיר של הקיבוץ. הוא נכנס לתפקידים האלה בצורה כל כך חזקה וכל כך אמיתית, שזה חלק מהיכולות שהיו לו גם בתחום שלו.
אני כן אגיד, אבל אני מקווה שלא נסתבך פה עם הצנזורה, אני אגיד למאזינים הסקרנים, אני מוכן לתאר איך אימנואל היה נראה. זה בסדר?
יכול לתאר.
אני נראה כמו כל אחד, יאללה.
נכון, בדיוק.
זהו.
ממש. נכון.
בכל מקרה, העולם הדתי של אימנואל, אימנואל אדם מאוד, מאוד דתי, מאוד מאמין. זה לא דבר שולי בחיים שלו.
נכון. נכון. אימנואל, היו לו גם בזה תקופות. תקופות שהוא פחות למד ויותר למד. בשנים האחרונות הוא קיבל על עצמו כל מיני, לא רק לימוד, גם בהנהגות. היו חברים שסיפרו שהיו לו שעות מסוימות. הוא כתב בלוז, בין 3-6, שאני לא אדבר על ההוא, שאני לא אזכר בהוא, שאני אצטרך לדבר עליו חס וחליל ללשון הרע. ספר שהיה לו, הלכות שבת, שהוא מרקר, והיה לו. מישהו שנכנס למשרד שלו שאמר שסוג של תלמיד חכם כזה, שהיה לו כמה ספרים, שהיה פותח, שהיה מסתכל, שהיה לו מין קביעות בכל מיני דברים, וזה באמת בשנים האחרונות יכול להיות ש... זה קשור לכל מיני תהליכים, ניתן לאנשים לבד להבין את זה מהספר, אבל יש גם על זה כל מיני מחלוקות. ואימנואל באמת הרגיש שכל מה שהוא עושה, גם בצבא וגם בדברים שלכאורה הוא צריך לעבור על ההלכה היהודית, אם זה לנסוע בשבת או לעשות דברים אחרים שנקרים בדרכו של כל חייל, אימנואל הרגיש שזה חלק ממנו, בהכל. לפי כל מה שהחברים מתארים, הרבה מאוד חברים חילונים היו לו במסגרות האלה ואחרות, זה היה הכל, זה היה המשך של הלימוד, המשך של עם ישראל.
חלק מעבודת השם שלו.
בדיוק.
הוא לא חווה את זה כשני עולמות נפרדים, ועכשיו הוא מפצה בלימוד על משהו לא, אלא זה... וזה גם קשור מאוד לחינוך בסוף באלי, אני מניח, זה משהו שהוא מוטמע כאן בצורה חזקה. אימנואל לוקח מאוד קשה את ההתנתקות, שהייתה אירוע טראומטי עבור רבים מאיתנו, וזה היה שנה לפני שהוא נופל, לפני המלחמה. הוא עסוק בהתנתקות ב...
נכון, מאוד. זה מאוד מאוד מטריד אותו. ולא רק זה. כלומר, יש כל מיני דברים בעם ישראל, שמן הסתם גם היום הוחמרו בחלק מהדברים, אבל בחלק אחר אולי יש הבנות אחרות. ואימנואל, כשהוא מגיע אליהם משנה לפני הנפילה שלו, ואפילו קצת יותר, הוא נחרד מהם. איתי, הוא מתערב באמת כמה חודשים לפני שהוא נפל, שלא תהיה התנתקות, כמה חודשים, שנה ויותר, שלא תהיה התנתקות. והיה ממש התערבות, גם בתוך היחידה וגם עם החברים, תהיה התנתקות או לא תהיה התנתקות, ואימנואל מתווכח, זה גם היה סוג של רצון להאמין.
אתה היית אבל בדעה שלו.
נכון, הייתי בדעה שלו. אז
הוא התערב איתך?
לא, הוא לא התערב איתי, הוא התערב עם עוד אנשים.
היית מעורב, לא התערבו.
כן, והוא שאל, מה אתה אומר, מה אתה אומר? ואני אמרתי לו, והוא שמח שאני גם חושב כמוהו, וגם ביחידה, הוא התערב פיזית, הוא התערב על כסף עם אנשים, ואחרי שהייתה התנתקות, אז אמרו לו, אתה חייב לנו זה? הוא אומר, אתם תראו שזה יתפוסס לנו בפנים, זה לא יעבוד, לא זה, ו... הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, גם כשהוא הגיע לעזה, הוא פתאום נחרד לראות את הגבול ששינה את פניו לבלי הכר, פתאום, עד לפני כמה חודשים היה פה איזה שביל של כמה ג'יפים שנוסעים אליו, פתאום יש חומות וגדרות ושני צירים, ויש פה עולם ומלואו, והוא אומר, מה קורה לנו? איפה ההרתעה נעלמה? ואיך אנחנו... מגינים כאילו על עצמנו, אבל אנחנו רק מתבצרים בתוך העמדה שלנו, ומאבדים את ההרתעה, וזה גם, הוא מאוד מאוד מוטרד מזה, שזה ממשיך איתו, התחושות האלה, גם למלחמת לבנון השנייה, גם בהיבט של...
בגלל שהוא נהרג בסוף, הוא הספיק לחוות את מה שלפחות בזמן אמת, לא שופט בדיעבד, אבל נחווה כצהל לא במיטבו. סיפורים לא טובים, והוא... הוא רואה את זה. הוא היה עסוק גם מאוד, ערך שהיה מאוד קרוב לליבו, זה ערך של, גם היחידה שלו עוסקת בזה הרבה, של פדיון שבועים, הכישלון בחילוץ של נחשון וקסמן, וזה משהו שהיה צרוב אצלו
מאוד,
בנשמה.
מאוד, מאוד. גם בספר זה מופיע בתור חוט מקשר, שמגיעים אליו ממש בסוף הסיפור, איך הדבר הזה של מישהו שנמצא בצרה, מישהו שנמצא בבור זועק לעזרה, שאימנו יהפוך עולמות כדי להגיע אליו וכדי לחלץ אותו, וגם הדבר הזה, איך החוט הזה משנה צבע וצורה ועובי לאורך השנים, איך אימנו אל הנער או בהכשרה הראשונית של היחידה, לבין אימנו אל הקצין הצעיר, לבין אימנו אל האבא לילדים שעכשיו צריך להוציא מישהו, בין אם זה אליהו גורל, נהג המונית שנחטף ליד רמאללה, ולבין אם זה גלעד שליט, שנחטף שנה לפני, שנה לפני, לא, בעצם כן, תחילת זה, לבנון, וגם על זה חלק מהדברים אי אפשר היה לדבר, אבל זה מאוד מאוד העצים, והצליח ממש לרגש את אימנואל ברמת, שהוא ניסה תמיד לתרגם את זה לעשייה, איך אפשר באמת להגיע לאנשים האלה ולהחזיר אותם הביתה.
אנחנו לקראת סיום הזמן שלנו, אז קודם כל כדאי לציין את הספר הזה, ניתן להזמין, מה הדרך הכי יעילה להזמין?
באתר.
לגגל?
אתר, אימנואל מורנו, מעט שניתן לספר, זה ממש במקום הראשון או השני, יש גם קישור, בתקופה של הקמפיין יש גם קופון להנחה. כרגע זה עוד לא בחנויות, הספר הזה בהוצאה של עוד שתי עמותות, שאחת בדרכי אמנואל מורנו ואחת דרך עמי גם על שם אמנואל, עושות הרבה דברים טובים לעם ישראל, עם נוער, עם סטודנטים. אנחנו מקווים שהספר הזה, במיוחד בתקופה הזאת, יצליח יותר לחבר את עם ישראל ולאחד אותם, וכמו שארצי אמר לנו שהוא עוד היה סגן רמטכ"ל, אבל זה רלוונטי מאוד גם להיום, אמנואל היה איש של חיבורים. אמנואל, גדולי חבריו, הם גם במחאות ובמקומות האלה, שהוא היה הורג אותם בוויכוחים, בשיחות, בעצבים, אבל בסוף הוא החבר שלהם. והם אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד, עד כדי התרגשות ודמעות שהם דיברו איתנו. וזה באמת מעיד על הדמות שלו יותר מכל, שהוא איש של חיבורים, שהוא יודע, היה לו חשוב מאוד עם כל הוויכוחים, איך להשאיר את כולם עם אחד.
אז אם ככה באמת כשאלה אחרונה, בלי לחשוף מספרים, אנחנו כבר יודעים שהספר הזה מאוד מצליח, ומזמינים אותו, ואנשים, הייתה כמיהה פשוט לדמות הזאת, ועכשיו פתאום סוף סוף אתם מגישים פה לפחות חלק מהרצון הגדול הזה להיפגש עם הדמות. אז הספר הוא כבר הצלחה במובן הזה, מבחינה שיווקית, למרות שהוא רק עכשיו יצא. מה בעיניך יחשב הצלחה מבחינת ה... מה שעובר בסוף מהדמות, כלומר, מה המטרה...
מה לוקחים אולי... אנשים איתם שקוראים את הספר?
כן.
מי שיקרא את הספר?
מה יגרום לך לקרוא את רוח שתגיד, זה היה שווה כל השנים וכל המאמץ, כשאני יודע ש...
מי שיקרא את הספר יבין יותר מכל את התשובה שאני עומד לענות, אבל הספר הזה, אחת העיתוניות הבחירות בישראל אמרה לי, הוא מעורר מוטיבציה מטורפת. ועוד עוד 3 מילים שמישהי אחרת אמרה, זה יהיה להיט. וגם במילים שיוני בעצם בחר בפרק או שניים האחרונים, שצריך לעשות משהו, אז לא לחשוב, לא לדבר יותר מדי, פשוט לעשות. וזה אימנואל, שאיפה שצריך להיות, זה נמצא והוא עושה, ובסוף הוא גם לא עומד ולוקח את הקרדיט, אלא לפעמים נעלם. הוא גם יודע לקחת קרדיט שצריך, אבל הוא גם יודע לתת להרבה אנשים מסביבו את הדבר הזה, ולהעצים אותם בעצם העשייה הזאת.
טל דנינו, תודה רבה לך על מה שהחיית לנו את הדמות הזאת, ואני בטוח שיצמח המון, דברים שאי אפשר אפילו מראש לשאר, אתה יודע, אני חושב על עולם של צעירים שיפגשו דרך הספר הזה דימנואל, וזה יכול להתגלות לאו דווקא בצבא ודברים ביטחוניים, בכל מיני תחומים, זה יעצב עולמות של אנשים, וזו תרומה שלא תסולה בפז. יהיו הדברים גם לעילוי נשמתו של אימנואל ושל חברים נוספים שלכם מהמחזור שכבר לא איתנו, וכמו שכבר נאמר בספר משלי, והחי ייתן ליבו. תודה רבה. כן.
בקשה האחרונה שאני תמיד אומר, באמת בשם המשפחה, מי שקורא את הספר ומתרגש ואין אחד לדעתי שלא, להיכנס לאתר, לכתוב חוויות על הקריאה, זה מאוד מאוד חשוב למשפחה, זה מחיה ממש, הם קוראים את זה בשקיקה.
מצוין, אימצנו. תודה רבה, טל.
תודה רבה.
עד כאן הפרק שלנו, תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.